אתם על דיסני פורמציה, אני זיו הרמלין שדר ואני רואה שוב את כל הסרטים של פיקסאר לפי הסדר. והיום אירוע מצופה מאוד, סרט אהוב מאוד, משפחת סופרמן מ-2004. וכדי לדבר עליו כמו שצריך, הבאתי בפעם הרביעית, הזמנתי אורח שמה נאמר עליו, הוא במאי, הוא תסריטאי, הוא משורר. בימים אלה תוכנית המערכונים שהוא מביים בוז'ולה עבור תיאטרון אינקובטור עולה בצוותא ב-20 לאפריל. שלום, בפעם הרביעית, ליפתח ליבוביץ', אהלן.
אהלן.
חגיגות חצי שנה למלחמה שמחות גם לך.
וואו, זה דרך מאוד אפלה להתחיל את ההקלטה.
זה סרט מאוד אפל.
זה נכון, זה מאוד מתאים, אני לא חשבתי אפילו על... על הרפרנס שנתת עכשיו בהקשר.
על סרט שבו חוטפים ילדים ובדקה האחרונה מגיע מישהו שחופר מנהרות? לא, אני הרגשתי שאני צופה במשהו אקטואלי מאוד.
היי, ספוילר.
אוקיי, טוב, לפני שאני הגעתי למשפחת סופרל, יש כאן מסורת, אתה כבר מכיר אותה. אז אתה מוכן שלא נמהיר?
לא.
יופי, שאלה ראשונה. טופ 3 שלך של סרטי פיקסר.
מספר 3 שלי. אני אלך עם מפלצות בעם, כי אני זוכר שהוא היה נורא חביב וחמוד ואהבתי אותו. והוא קצת בטקו בעיניי משפחת סופרל, כי אני זוכר שהוא נורא נורא הצחיק אותי, וחשבתי שסרט מאוד מאוד טוב. הוא אחלה סרט בעיניי, הוא יופי של סרט. מספר 2 שלי זה למצוא את נימו, שזה סרט מסע מושלם, ומספר 1 זה רטטוי. רטטוי סרט מושלם, כאילו באמת סרט מושלם. לפעמים כשבא לי ואני עצוב, אני רואה רטטוי, זה עושה לי נעים בלב. בגדול רציתי לעשות פרק על רטטוי ולא נתת לי אותו.
נכון, כי יש פה תור ארוך של הרבה אנשים, אבל קיבלת את אחד הסרטים המצוינים לדעתי.
לא, לא, נכון, זה גם, כאילו זה היה באופציה, זה היה בטופ 3 שלי. אפילו נימו לא היה שם, משפחת סופרל היה לגמרי. ואם היית נותן לי לדבר כאילו על ה-10 דקות באפ ולא לראות את הסרט שוב, הייתי גם בסדר עם זה.
אתה מבין שעשינו בינתיים 7 פרקים על פיקסאר, ואתה האורח נראה לי הרביעי שאומר את זה, אנחנו בצרות גדולות עם אפ. אוקיי, אבל גם אני מאוד אוהב את רטטוי, מעולה. שאלה שנייה, אם היית יכול לקנות מרצ'נדייז של כל סרט פיקסאר בדיסנילנד, איזה סרט ומה היה המרץ'?
אף פעם לא הייתי בדיסנילנד, סליחה דנה. תראה, ראינו עכשיו משפחת סופרל, וברור שהייתי רוצה כל מרץ' של עדנה, כאילו, הייתי רוצה בובה של עדנה, שכאילו נותנת אמרות לחיים וכזה, מזמינה, כאילו הייתי רוצה כל דבר של עדנה, עדנה מדהימה.
הייתי רוצה את הכלוב שבו עדנה מכינה תלבושות, שנראה שכאילו כל אסון טבע יכול להתרחש בו, והוא חסין להכל.
קשה לי לדמיין איך זה מרץ', אבל איך אתה כאילו קונה כלוב עצום.
אתה קונה כלוב קטנטן ומיניאטורי, שאתה מייצר בו כזה אש על ידי תאורה, ואז אתה יכול לשרוף חליפה, לירות על החליפה. זה קטע מצחיק. אוקיי, תשובה מצוינת. שאלה שלישית, סרט פיקסר שהוא underrated בעיניך.
אני חושב שפיקסר הם לא underrated בכלל. אני חושב שהם מאוד underrated. זה אולפן שנחשב. כאילו באתי לומר כמו כולם, פשוט שמעתי איזה שני פרקים ודיברו על סול. איך זה בעברית?
נשמה.
נשמה. אז דיברו על סול. עכשיו זה לא underrated אם כולם מציינים אותו. עכשיו ראיתי אותו במקרה בדיסני, אבל אם כולם אומרים סול, אז כנראה שזה סרט מאוד rated. כולם מאוד אוהבים אותו. עכשיו, או, כולן מאוד אוהבות אותו. היה רושם חיובי על הסרט, כנראה במיוחד בפודקאסט שלך. אני חושב שבכללי פיקסר כאילו נחשב, הוא תמיד נחשב, וכל הסרטים שלו הם מצופים. זה לא underrated, זה rated.
אוקיי, אבל אם אני מצמיד לך אקדח לרקה, צריך לבחור סרט אחד.
אז נימו, כי לא מבינים כמה הוא טוב, והוא באמת מצוין. הוא כאילו זכור לכולם בגלל דורי, שכזה דורי דמות מאוד לאבבל, אבל הסיפור של האבא והילד והמסע והדמויות שהם פוגשים בדרך והתהליך שהם עוברות, זה פשוט סיפור כתוב היטב. ועשוי כאילו עם המון 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 חן, וכאילו בגלל שהוא נורא מצחיק והוא מלא חן ושטויות, אז כאילו אתה שוכח כמה הוא אינטליגנטי. שזה גם קצת נכון לסרט הזה, זה סרט, משפחת סופרל הוא סרט נורא נורא אינטליגנטי, וקצת שוכחים את זה, כי נבלעים לתוך המסביב.
יופי, שאלה רביעית. סרטי פיקסר לרוב מאנישים חפץ או חיה או כל דבר, ועושים ממנו הגיבור של הסרט. אם אתה יכול לבצע האנשה בכל דבר, מי יהיה הגיבור של סרט הפיקסר שלך?
אז אני אקח תשובה שכבר נאמרה, למרות שכששלחת לי את, את השאלון, לא ידעתי שהיא נאמרה כבר, ורק אחרי גיליתי. וזו התשובה של דנה של בגדים. עכשיו, לא כי אני רוצה להעניש חזייה, זה נשמע רע בתור גבר בן 39, אלא כי הרעיון של בגדים וארון, וחשבתי על גרביים שנעלמות, והן לוקחות את הבגדים להרפתקאות וכאלה, וכאילו כל הדבר הזה של בגדים נראה לי כפוטנציאל טוב, למרות שכבר הם הענישו הכל, כאילו מה עוד נותר להעניש?
וואי, אני צריך לערוך מפגש פסגה שלך, של דנה ושל תומר, שתכתבו את סרט הבגדים של פיקסר, ונשלח להם את הפיץ' הזה ביחד מפה.
היה עוד מישהו עם בגדים?
כן, תומר גם הציע בגדים בפרק שלה, בהכל עודות פיקסר. אוקיי, אבל יש סיבה, דעתה מאוד מוצלחת. שאלה חמישית, דיסני או פיקסר, ולמה?
חד וחלק דיסני. קודם כל, אוקיי, קודם כל, דיסני כי נוסטלגיה. אני גדלתי כילד עם דיסני, עם קלטות וידאו של פנטזיה ושל... חפרתי פה כבר לא מעט על, על, על קלאסיקות דיסני שכאילו גדלתי עליהם והיו בקלטות וידאו, וכאילו אנחנו כילדי 90s, שזה, אנחנו זה אני, אתה לא ילד 90s.
מה? יליד 91, מה אתה רוצה ממני?
בדיוק, אתה לא ילד 90s, אתה ילד 2000.
אוי ובוי, השמה הזאת שוב.
אז אנחנו בתור ילדי 90s, או אני בתור ילד 90s, זה כאילו גדלתי על דיסני מאוד, וגם אני חייב לומר, כאילו מתייחסים לפיקסר כילד ש... האוונגרד, הארט-האוס, הארט-האוס המצויר, וכאילו, נו חבר'ה, בסדר, א', הם שיתפו פעולה עם דיסני תמיד. זה כאילו חטא גדול, זה בצדק שהם בפודקאסט שלך, הם חלק מדיסני תמיד, זה שקר וכזב להפריד בין שני האולפנים האלה.
אוקיי, אם כבר הרמת לדיסני, אני אציין בשלב הזה, שמאז הפרק הקודם שהיית בו, בעצם מגיע לך מזל טוב, הפכת לאבא.
נכון.
אבא לתום.
לכן הבאת אותי למשפחת סופרל, כי זה סרט משפחתי.
ויותר מזה, אבל אני אשאל, אם כבר אנחנו פה במצב הזה, אני אשאל את הקלישה המתבקשת, כאילו כשיגיע הגיל הבריא עבור תום, מה הסרט הדיסני הראשון שאתה רוצה להראות לה?
פנטזיה.
יש בזו אותה בגיל 4, לא? אל תראה לה את פנטזיה.
לא יודע, אני ראיתי את פנטזיה כילד, אני זוכר זיכרונות טובים.
ראית את לילה על הר קרח? הקטע האחרון עם השד?
אולי לא ראיתי לאחרונה פנטזיה, אני זוכר את זה רק כילד, אולי תנזרו לי.
אוקיי, אוקיי, נעשה שיחה על הדבר הזה, כשתחליט שהגיע הזמן.
לא, תראה.
אל תראה לה את פנטזיה.
דיסני זה בעייתי, אבל גם פיקסר זה בעייתי להראות לילדים קטנים.
לא, פיקסר זה יגיע יותר מבוגר, זה לא לעכשיו, אין ספק.
אז בגדול, לא יודע, אליס זה גם סרט וואק, לא יודע, נראה.
שאלה אחרונה. סרטי פיקסר לרוב מצטיינים בקליימקסים רגשיים, עתירי דמעות ונוזלים. מהו שיא הרגש הפיקסרי מבחינתך?
טוב, הדבר הכי טוב שנעשה בפיקסר אי פעם זה ה-10 דקות הראשונות של המונטאז' באפ. זה פשוט מאסטרפיס, שבטח כבר דיברו עליו רבות, שמעתי קצת שדיברו עליו וצודקים. זה מאסטרפיס, צודקות, זה מאסטרפיס. זה כאילו 10 דקות שאפשר ללמד בבתי ספר לקולנוע. הנה, סטודנט לקולנוע, תלמד. זה באמת, מעבר לכמה שזה אפל, להתחיל ככה סרט, זאת אומרת, בסיפור שובר לב, באמת שובר לב, זה מדהים איך הם מצליחים בעשר דקות פרק, בלי הרבה מילים, כאילו יש בהתחלה את הילדים וזה, ואז בלי מילים. יש לנו את כל המונטאז' הזה בלי מילים, וזה סוחף, וזה מרגש, וזה בסוף שהוא לבד, אתה כאילו, הלב שלך נמחץ, ואתה כאילו אומר, לאן אפשר ללכת מפה? ובאמת זו הייתה הבעיה שלהם, שהם כאילו יצרו 10 דקות מושלמות, ואז אמרו, טוב, נעשה כלבים מדברים.
טוב, את הריב הזה אני שומר לפרק של אפ, אבל בסדר גמור, תשובה מצוינת.
רגע, מה, אתה אוהב את, אתה חושב שאפ הוא סרט מצוין גם אחרי ההתחלה?
אני חושב את זה ב-400,000%, אני חושב שהוא מקסים. אני חושב שיש לו פתיחה שהיא באמת גולדן, אבל קודם כל, אחריה לא הייתי מצפה לעוד 1:20 של טיר ג'רקר, כי אנשים היו מתייבשים ומתעלפים באולם, לא היה צורך בעוד דמעות מאיתנו.
כן, לגיטימי.
וגם כי אני חושב שהקשר בין... קארל פרדריקסון וילד הצופים הוא לא פחות מהמם, וגם אם זה טרופ שראינו בעבר, ילד וזקן מתחברים, זה אחת הביצועים היותר מגניבים ועתירי דמיון שלו לדעתי.
אני חושב שכל המשחק עם הבלונים והזה הוא מלא, כאילו יש בזה הרבה דברים מלאי חן, יש בזה באמת הרבה דברים מלאי חן, אבל כאילו הם נופלים שם, הם מאבדים כיוון קצת. זה לא עשוי היטב כמו, יש לך באמת לפיקסר, זה אחת הבעיות, יש לך סיפורים כתובים, מאוד טוב, בניגוד לדיסני, שזה הרבה פעמים סיפורים שהם לאו דווקא כתובים מאוד
טוב. אבל הם שירים מאוד טובים.
כן, הרבה שירים טובים, אבל כאילו הסיפור עצמו הוא כאוטי, נגיד, להוציא מלך האריות וכאלה, הרבה סרטים של דיסני אתה כאילו אומר, וואו, מה הולך פה? איך אני כותב לזה תקציר? לפיקסר אתה יכול לכתוב לרוב הסרטים תקציר נורא בקלות, אני לא מקדים את המשימה שלי, כי כתבתי חרה תקציר, אבל סתם, אבל סתם שעיקרון אני אומר, כאילו סרטים כתובים מאוד מאוד טוב, מאוד פשוט, עשויים היטב, כאילו דווקא אפ מתחיל מאוד חזק ומאבד את זה, וכאילו צעצוע של סיפור, ורטטוי, ומשפחת סופרל, ונימו כמובן, שכבר דיברתי עליו, ואפילו Bugs Life? איך זה בעברית?
Bugs Life, כפר עליו.
Bug Life זה Bug Life?
כן.
אוקיי. סרטים כתובים טוב, כאילו פשוט המבנה הדרמטי של הסיפור הוא מבנה דרמטי נכון ומדויק ודמויות עם מטען דרמטי מאוד ברור. כזה שיעורי בית לכתיבה.
מהמם. לפרוטוקול, ברמת החוויה, אני עדיף לראות את אפ על פני לראות את נימו every day, אבל זה אני. זה
למה?
בסדר. למה? כי קודם כל ההתעלות הרגשית שמגיעה בסיעים של אפ, גם בחלק האמצעי ובסוף שלו, היא הרבה יותר גם משחררת וגם מבגרת אותי בתור צופה. בוא נאמר, הלקח שקארל לומד בסוף של אפ הוא לקח יותר אמין בעיניי מהלקח שמרלן לומד בסוף של נמו. כאילו, הלקח של הרפתקאות זה כיף, אני לא בטוח שאני רוצה לתת לאוקיינוס הזה עוד פעם.
לא, אבל...
לעומת It's Just a House, שזה... שזה לשחרר באמת מכל מה שחומרי ומזוהה לך עם הזיכרון שלך כדי להמשיך הלאה, בעיניי זה יפהפה.
קודם כל, It's Just a House זה באמת מאוד מרגש, אבל עם כל הכבוד, בנימו, ההורה החרדתי הזה שדואג לילד שלו ברמה כאילו קיצונית, כי גם סרט שמתחיל ברצח של משפחה שלמה ואימא, פתיחה כל כך, הם כל כך קשוחים בהתחלה, זאת אומרת, הם ממש לקחו שיעורי בית מבמבי, נראה לי, ותמיד מתחילים ברצח. אבל הדמות של ההורה החרדתי הזה, שפתאום יש לו יצר הרפתקה, וגם הדמות של ההורה החרדתי, שכל מה שהוא רוצה, הוא עושה את הכל כדי להגן על הילד שלו, הוא נורא אמיץ, כאילו הפחד שלו הוא על יצור שהוא יקר לו, והתהליך זה נורא נורא אנושי בעיניי, התהליך התבגרות שלו במהלך המסע הזה, זה פשוט תהליך מאוד מאוד אנושי, זה באמת האנשה של משהו שהוא מוכר לי, כאילו גם מהחיים ומהבית, כאילו ממשפחה, וגם הילד הזה שהוא כאילו מסתכל על אבא שלו כאיזה יצור מוזר ותלוש, ובעצם לומד למצוא ערך. זה סרט ילדים בעיניי הרבה יותר מרוב הסרטים שלהם, ועדיין הוא עם הרבה לבלים כאילו שהם לא רק לילדים, וזה מגניב.
טוב, פעם באה שאתה פה נשאל איך בתור הורה יותר ותיק הסרט הזה נתפס לידיך יותר מאוחר. יותר פחדים, פחות פחדים.
יש מלא, כאילו אני ממש, כשהיינו אחרי שאשתי, שתזכה לחיים ארוכים, כשלקחתי את הילדה רק נולדה, קוראים לה תום, ועליתי כאילו לחדר, יש כזה, אחרי שהיה לנו לידה מאוד ארוכה, כזה 60 שעות ולא ישנו הרבה וזה, ואז אני בחוסר שעות שינה, וכזה אמרו לי, לך לחדר הזה, אתה צריך ללכת ל... אני מנסה להיזכר איך קוראים לזה.
הפגיעה?
הפגיעה, יו, אני אבא טרי, הילדה בת 3 חודשים, המוח שלי הוא לא ב-CO, זה מאוד מצער. בכל מקרה, אז בשיא היפות הם באים לחברים, טוב, אתה תלך עכשיו לשם, וכזה לא ידעתי מה הם רוצים ממני, היא הסבירה לי לאן אני צריך ללכת, והייתי ככה עייף, אמרתי, מה? אז, אמרתי, אני ארשום את מה שאת אומרת לי, ואז אחר כך קראתי, היה רשום לעלות לקומה שנייה, ימינה, ימינה. כאילו באמת, והלכתי עם הפלאפון צמוד, הסתכלתי אליו כל הדרך, כאילו אני מגלה אוצר. והגעתי עם הילדה, והיא כזה קטנה, ואתה עומד שם, ויש כל מיני ילדים, תום ילדה יפה, ואתה פתאום רואה כמה תינוקות הם לא כל כך יפים כשהם נולדים. אני מצטער, הילדה שלי יפה.
האמת שהיא יפה באופן חריג, צריך להגיד, זה אכן, זה אכן מיוחד.
כן, כן, והיא לא קיבלה את זה ממני. אבל הילדה היא מאוד יפה, וכאילו, וגם כשהיא הייתה תינוקת, היא הייתה יפה, וראיתי כל מיני ילדים סופר ווירד, וכזה אמרו לי לחכות שם, והיה איזה ילד ששכב על... משטח אלומיניום כזה, ועשו לו הקרנה של אור, והוא היה אפור, וביקשו ממני לעמוד ליד הילד הזה, והאינסטינקט שלי עכשיו, זה אינסטינקט מפגר, כי כנראה שזה לא היה עושה כלום לילדה שלי, האינסטינקט שלי היה לעמוד בין ההקרנה לילדה שלי עם הגוף שלי, כי הרגשתי שהאור הזה עלול להפריע.
היית מוכן להקריב את עצמך כבר שהיא בת יומיים, כאילו.
כן, איזה יומיים? היא הייתה בת שעתיים. זה היה שעתיים לתוך התהליך. היא הייתה בת שעתיים, והייתי בחוסר שינה. אבל יש איזה משהו באינסטינקט של להגן, שהוא נורא נורא בסיסי, ונורא נורא ראשוני, וזה כזה. זה תופס אותך, ולכן אי אפשר לא להתייחס לנימו. הדבר הזה נורא קיים, והוא כאילו נורא נכון, ומקצינים את זה, אבל מקצינים את זה בצורה, תראה, הוא איבד את, כאילו אם אתה מסתכל על זה דרמטית, הוא איבד את כל המשפחה שלו, הוא איבד את אשתו, נותר ילד אחד, והילד כאילו יש לו איזה בעיה, וזה שובר לב, וכאילו אתה מבין מיד את הדמות הזאת, ואת הצורך שלה בלשמור על הילד זה בצורה קיצונית, וזה גם דרך אגב בכתיבה טובה, הם לוקחים גיבור, והם ממש כאילו מציבים אותו בבעיה הכי גדולה שלו, וזה אמין. זה סביר שהיד יעשה מרד ויברע. סליחה, לא נדבר רק על נימו.
לא, לא, הכל טוב. אני דווקא רואה פה חיבור סביר לסרט שאנחנו מדברים עליו היום. כאילו, עמדת בפני קרן לייזר והגנת על הבת שלך. זה בעוד משפחת סופר על מצדך.
כן, לא, אני לא עד כדי כך אמיץ. זה סתם...
יפה מאוד. טוב, הגענו למשימה האחרונה למעשה לפני השיחה על הסרט, שזה תקציר שלו. הכנת תקציר של משפחת סופר על, אמרת כבר.
כן, והוא לא טוב.
אוקיי, בוא תוכיח.
בבקשה. בעולם שבו גיבורי על, אולי קצת יותר מדי גיבורי על, חיים, הבדיחה מהפרק של סיינפלד על הקפה החם מדי מתקיימת, והאמריקאים הארורים טובים את גיבורי העל, והם ננסים להתחבא בזהות הבדויה שלהם. רוברט ואשתו הלן פאר חיים כאילו נורמטיביים אך סובלים מהשגרה. רוברט, שחי עם זיכרונות העבר, נקרא למשימה חדשה ומוצא שוב משמעות בלהיות גיבור. אך הכל משתנה כשמסתבר שרוברט כנראה לא עובד בשביל הממשלה כמו שחשב. טם טם טם.
בוא תספר לי שנייה על המפגש הראשון שלך עם משפחת סופרל.
אני לא זוכר מתי נפגשתי איתו לראשונה. הוא סרט מ-2004, אני הייתי בן 19. אבל אני זוכר שנורא נורא הצחיק אותי הוויכוחים של ההורים וה... ובכלל המערכות יחסים שם, זכרתי את זה מאוד טוב. נגיד, זכרתי את הנסיעה בסוף, שהם נופלים בנסיעה ומתחילים לפקח על איפה לצאת, באיזה יציאה, וכאילו, כשאני חושב על זה עכשיו, זה כזה בדיחות קלאסיות, וקצת, כאילו, זה לא ההומור הכי גבוה שיש, דווקא גם בסרט. הסרט, יש בו הרבה דברים מאוד מאוד חזקים, אבל היו דברים שנשארו איתי הרבה הרבה מאוד זמן, ואז אני פשוט זוכר שהוא נורא הצחיק אותי. כאילו בניגוד לסליחה צעצוע של סיפור נגיד, שהייתי ילד כשיצא, סופרל נורא הצחיק אותי, הוא מצחיק מאוד, ויש בו דמויות נורא מצחיקות, ויש בו רגעים קומיים, כאילו יש בו מעברים קומיים מבריקים, ועריכה מבריקה, הוא מבוים מופלא, כל הכבוד לברד בירד, הוא מדהים, ברד בירד, ברד בירד, ברד בירד, אני אוהב שטעיתי בזה. הוא מדהים, הוא אדיר, והוא עושה את עדנה, שזה מיליון דולר, ואני זוכר את זה נורא נורא טוב, ופשוט זכרתי הרבה רגעים מאוד מאוד טוב, והיה כיף להתקל בהם שוב, וכאילו להיזכר מחדש.
אני יכול להגיד שראיתי אותו פעם ראשונה עבור, אני משקר, זה כאילו עבור אתר ערוץ הילדים, אבל הייתי רואה אותו בכל מקרה.
מה זאת אומרת?
חתבתי ביקורות קולנוע לערוץ הילדים לאתר שלהם, בין כיתות ח' ל-י"ב,
באמת? היה אתר לערוץ הילדים?
כן, עדיין יש, אבל שינו אותו לגמרי ומחקו את כל מה שעשינו במשך 7 שנים.
אתה רואה שאתה לא ילד 90s?
איי, איי. ערוץ הילדים התחיל ב-89, mind you.
כן, אבל אצלנו היה כאילו...
לא זה היה, אתר ראשון?
לא היה, זה היה לנו כאילו ששטוס, וערוץ הילדים זה אנחנו, ולהתנדב מכל הלב.
כן, כל זה גם היה לי נשמה, זה אותם שנים.
אני התנדבתי מכל הלב.
אותי לא קיבלו. בכל מקרה...
אותי נדבו אם להיות כנה, אבל לא נפתח את זה עכשיו.
אז כשראית אותו פעם ראשונה, אני חושב שכאילו לא הבנתי 70% ממנו, כי כאילו... הוא היה לי מאוד מלהיב, האקשן היה מאוד מגניב, והאנימציה הייתה מאוד טובה. כשצפיתי בו לפני כמה שנים בשביל להתארח בסקט אחר עליו, באוכלי סרטים כפר עליהם, אז הוא היה לי נורא כזה ברוח התפיסות שסיפרו לי עליו, ויש הרבה תזות שנורא אוהבות לדבר על כך, שבגלל שברד בירד מאוד אוהב למרבה הצער את איין רנד, אז כל הסרט נורא אוהב לדבר על בנוניות מול האנשים ש... ייעודם הוא להוביל את החברה כי הם מיוחדים יותר.
זה באמת, הפילוסופיה מאחוריו היא בעייתית מאוד.
כן, וכשראיתי אותו בצפייה עכשיו, השבוע וגם שבוע שעבר לקראת הפרק איתך, כבר לא כל כך ראיתי את זה בסרט הזה. אני מבין איך אפשר לומר את זה עליו או לומר את זה על ברד בירד, אבל אני לא מרגיש שאני רואה סרט, סרט קפיטליסטי פשיסטי שרוצה שהמוצלחים ינסקו והאחרים יהיו עניים וירעבו.
לא, אבל הוא כן מדבר, קודם כל, איין רנד, לא יודע אם נכון לייחס לקפיטליזם או פשיזם.
לא, פשיזם לא, אבל קפיטליזם מאוד. כמעיין המתגבר נחשב ל...
כן, אבל בגדול, יש פה עניין, זה טעות להיכנס לזה עכשיו, למה אנחנו עושים את זה?
לא חייבים, רק ציינתי שהפעם כשראיתי אותו הוא לא היה כזה עבורי.
אני סתם אומר, יש פה איזה פילוסופיה מאחור שאתה טועה מה המסר בעצם. כאילו, בסוף הגיבורי על... בהתחלה בני האדם אומרים להם אתם עושים יותר מדי, כאילו זה קצת בדיחה, זה ממש המערכון מסיינפלד של על הקפה החם מדי שהוא שופח על עצמו ועושה לו קביעות ואז הוא תובע, אז בני האדם תובעים אותם על שהם מצילים אותם והם עושים נזק ואתה כאילו אומר איי בני האדם האלה לא מבינים מה טוב להם והמדינה כאילו נאלצת לשלם פיצויים והם נאלצים להתחבא שוב בזהות הבדויה שלהם והגילוי שהם, כאילו המקום של כמה מותר להם להיות מיוחדים, או כמה הם מיוחדים בחברה הרגילה, כמה אנחנו זקוקים לאנשים האלה, הוא נורא נורא מהותי. כאילו אפשר לטעון שגם הדמויות צריכות את זה יותר, זאת אומרת, הדמות של רוברט חייבת להיות מיוחדת, קשה לה עם משהו, כאילו קשה לה ברמה שהיא חסר, החיים שלה חסרי משמעות בשגרה, והוא מבין רק בסוף שהם בעצם לא. שבעצם יש הרבה משמעות בחיים שלו, בחיים המשפחתיים שלו. אבל גם המשפחה בסוף, אנחנו קופצים לסוף, אני מצטער. גם המשפחה בסוף הופכת כולם להיות גיבורי על ולהציל את העולם, וכאילו הכל טוב ויפה, וכאילו מה שזה בא לומר לך, זה קצת תנו למיוחדים להיות מיוחדים, לא יודע.
אז אני מרגיש שזה איך שסינדרום היה קורא את הסרט הזה, אני לא מרגיש שזה הסרט. התהליך שרוברט עובר הוא מרתק. קודם כל, לפני כל הדיונים הגדולים, איזה מהמם זה שגם כשהוא סוכן ביטוח עלוב, הוא עדיין גיבור. עזוב מיוחד, הוא גיבור של מעמד הביניים. האיש הזה הולך לכל האנשים הנזקקים והעצובים, ונותן להם לופ הולס, כדי שהם יוכלו לנצח את חברת הביטוח המרושעת שלהם.
קודם כל הוא לא הולך אליהם, הם מגיעים אליו, והוא סוכן אחד מתוך מערכת שלמה, וכאילו כועסים עליו שהוא עוזר לאנשים הקטנים, אבל גם האנשים הקטנים לא יכולים להתקיים בלעדיו. הוא צריך להציל את האנשים הקטנים, השוטרים, לא יודעים איך לתפוס את איך קוראים לו, הצרפתי.
בום וויאז'.
בום וויאז', זה שם מעולה. שם מעולה של נבל. הם אומרים לו, מה נעשה בלעדיך? והוא כזה אומר, אין לי זמן, עוד נתפוס אותו בהמשך. וגם בביטוח הוא בעצם עוזר, הלקוחות שלו הוא עוזר להם, אבל בלעדיו הם כאילו אנשים רגילים, הם צריכים את הגיבור שיציל אותם.
כאילו כן, אבל אם נופלים על כל סוכן אחר שזה לא הוא, הם סתם עוד ordinary people שנדפקים. הוא יכל להיות באמת שבור ומרות ולא גיבור אם הוא היה מוריד את הראש שלו גם, אבל זה לא הרגיש לי שזה עניין של להיות מיוחד, כמו שספוילר לחייך העתידיים בקרוב, זה סיפור על אבא שבטוח שברגע שניתן לו משפחה, אז החיים המגניבים נגמרו. והתהליך שהוא עובר הוא אינטגרציה עם ההבנה של איך אני יכול להישאר המטומטם המתלהב שאני, אבל להעביר את זה הלאה גם לכל המשפחה שלי, לעשות את זה ביחד.
זה אבא שלא מוצא קצת ערך בחיי המשפחה, זה משבר גיל ה-40 מאוד, עם הרכב גם, להיכנס לכושר ו...
ולמצוא בחורה צעירה יותר שתראה מושך בעיניה.
כן, כל הדבר הזה זה נורא משבר גיל ה-40, מעניין אם זה עד כמה זה מכוון, אבל זה נורא משבר גיל ה-40 הזה... של הגבר, אבל הוא לא מוצא ערך במשפחה שלו, ובעצם הוא מוצא ערך בסופו של דבר בסוף, אבל גם עדיין הייחודיות היא הדבר מנצח. זאת אומרת, אם כבר סינדרום הוא מתנגד לתיאוריה, סינדרום אומר, יש לו משפט שלא לכולם יש כוחות על, אתה יכול להיות סופר גם בלי כוחות. שזה כאילו, זה רטטוי נגיד בתפיסה, זה החלום האמריקאי הזה, שכולנו מיוחדים וכולנו פתיתי שלג ייחודיים כאלה ומתוקים, שיש בנו פוטנציאל להיות גאונים ונהדרים ומוצלחים, ורק צריך למצוא את הקסם שבנו, זה מאוד, דרך אגב, אולי אחד המגרעות היחידות ברטטוי, זה כמה הוא קיץ' אמריקאי קצת.
אבל זה לא בדיוק המסקנה הסופית של רטטוי.
לא, לא, זה לא.
הוא אומר זה יכול להגיע מכל מקום.
זה לא, זה, אבל הוא כאילו אומר שבכל אחד, שיכול להיות שבכל אחד מאיתנו תמון איזה משהו, איזושהי גדולה. וגם פה יש איזה משהו שאומר שכאילו, גם פה יש איזה משהו שכאילו, צריך את הגדולה הזאת, אנחנו צריכים את הגיבורים האלה. גם שים לב, בני האדם כאילו מרחיקים אותם ומפחדים מהם, וברגע שיש סכנה, ברגע שמגיעה שוב הרובוט האכזרי הזה, ובא ל-AI, איזה סרט, דרך אגב, שחזה הרבה דברים.
רוב הטכנולוגיה פה פשוט קרתה אחר כך.
כן, לא, די מדהים.
לא, זיהוי פנים וכל מיני מערכות, זה ממש קרה אחר כך.
ממש, זה די מגניב הרבה מהדברים האלה, אבל הם מיד צריכים את הגיבורי על שיצילו אותם. זאת אומרת, הם לא יכולים להציל את עצמם, זה אפילו לא אופציה. הצבא הוא חסר ערך מולם, בני אדם הם חסרי ערך מולם, והם גם מתים כאילו, זורקים את הזה, והם זה, והגיבורים הם שמצילים, ואז מריעים להם, ואף אחד לא מסתכל על הנזק והחורבן שנעשה בעיר, אלא כולם נורא שמחים על ה... היי, ניצלנו.
כן, אבל יש פה גם דיאלוג עם מורשת עתיקה יותר של קומיק, שהסרט מגיב אליה. כלומר, יש כמה מקורות שהדבר הזה ב-The Incredibles נובע מהם. הדוגמה שאוהבים להזכיר זה Watchmen של אלן מור, שבו גם עניין ה-No Capes וגם התפיסה הכללית של חקיקה נגד ויג'לנטיז שעושים עצמם גיבורי על, זה מרכיב מאוד מרכזי בעלילה, אבל גם ב-X-Men או ב-Civil War של הנוקמים, זה חוזר כל הזמן. מתי החקיקה נגד גיבורי על תיכנס, מי המנהיגים שיראו בהם פוטנציאל חיובי ומי לא. דווקא הרעיון החברה האמריקאית מזהה סוף סוף את החיוביות בגיבורי על כשהם רואים משפחה, זה משהו שיש בו דווקא משהו נורא חמוד. אפשר לקחת את זה למקום הציני של, כמובן שבאדברטייזמנט האמריקאי גיבורי על יהיו סבבה, אך ורק נביא להם את המשפחה האמריקאית, ואז יהיה מגניב. אבל שוב, לא בטוח שזו עטפה כמו שזו ביקורת חכמה.
יש פה משהו כאילו מאוד מעניין שבאמת לקוח מהקומיקס על המקום של גיבורי על בחברה וזהות בדויה, ועל הצורך של גיבורי על בלהציל בלהיות גיבור, והחוסר משמעות של הקיום שלהם בלי זה, והצורך שלנו כחברה להגביל אותם, ולקצץ להם את הכנפיים, ולשלוט בהם באיזושהי צורך. זאת אומרת, יש פה הרבה באמת מקורות מאוד מעניינים, שכאילו אחר כך מרוול רומסים ברגל גסה, בסרטי מרוול למיניהם. זה גם נחמד, זה לפני כל... איזה גיבורי על היו?
אנחנו
לפני...
אחרי הסרטים...
אחרי בטמן.
זהו, בטמן מה-90s, ושני הסרטים הראשונים של ספיידרמן ואקסמן. כמובן שרוב העבודה נגיד על הסטורי בורד והטריטמנט נעשתה עוד לפני שהם יצאו החוצה, אבל נגיד יש קטע די בהתחלה שבו מיסטר אינקרדיבול ליטרלי עושה ספיידרמן 2 ועוצה רכבת לפני שהיא נופלת לתהום. כאילו זה ממש כן, אותו המוב של פיטר פארקר.
זה ממש הקטע הזה, זאת אומרת יש פה הרבה השראה כנראה מקומיקס, וחבל שלא הבאת מישהו שמבין בזה כדי לתת לך
את לא, כי עדיין לי מישהו מדבר איתי שעה וחצי על המקומים ולא היה שיחה על משפחת סופר, טוב מאוד שבאת.
אולי היית מבין מישהו שמבין בקומיקס או קרא קומיקס מימיו.
אגב, אבל אתה יודע שברד בירד לסרט הזה לא מגיע ממסורת של קומיקס דווקא בהשראות שלו. דווקא ההשראה המרכזית שהולידה אותו היא בדומה לאנדרו סטנטון בנמו. גם הוא בא לסרט הזה מתוך מקום של בעיות בחיי המשפחה, אולי אני אבא לא טוב, הריב על לבוא למסיבת המעבר מכתה דלת לכתה היי, זה ריב שקרה באמת. הוא אכן אמר לאשתו שזה פסיכוטי. והוא אכן ביקר את עצמו על כך בדיעבד.
זה, אמרתי לך תוך כדי צפייה, שהסצנה הזאת מתבזבזת בסרט הזה, כי זה סצנה כל כך טובה, זה סצנה כל כך טובה, הריב ההורי הזה, א', הוא מציאותי ברמות, שזה מדהים, זה סרט על גיבורי על, ומתווכחים, והוא כאילו, סצנת מופת, שהיא כאילו אומרת לו שהוא לא נותן זמן, והוא אומר, על מה אנחנו חוגגים בינוניות? כאילו, מה המשמעות של כל הדברים האלה, אם אין, כאילו, אין משמעות לכל השטויות האלה, למעבר בין כיתה ד' ל-ה', זה פשוט סצנת מופת. לא, גם יש לו, אתה יודע, הרפרנס הראשון שלו זה כשהרי פגש את סלי, זה הסצנת רעיונות המושלמת הזאת. בוא נדבר, הסרט הזה מתחיל באקספוזיציה על אקספוזיציה על אקספוזיציה.
כולן מעולות, צריך להגיד.
זה הפעם היחידה שכאילו אני אומר, סבבה לי עם כל האקספוזיציות שלך, אני לא צריך כאילו, כל האקספוזיציות מעולות, כאילו זה מתחיל בהרי פגש את סלי, שאנחנו פוגשים אותם, והם מתראיינים כאילו רעיון פיקטיבי.
כמו קומנטרי כזה של רעיונות מהעבר הרחוק.
וגם, איזה מושלם זה, כי הוא מאפיין כאילו כל דמות פריזו, כאילו גבר של נשים, כזה שלא, הוא לא רוצה לדעת מה הזהות האמיתית שלהם, ואחר כך הוא כאילו אשתו...
לא, צריך לומר, כתבו את פרוזון כגבר שפוט בהווה שלו, זה מאוד הסטריאוטיפ של כאילו... האישה שצועקת עליו, האישה השחורה שצועקת עליו, שיסתום את הפה וישטוף כלים.
אז מיסטר אינקרדיבל, כאילו מדבר על זהות סודית, למרות שאחר כך הוא שונא את הזהות הסודית שלו, והוא מדבר על זה שהוא היה רוצה משפחה, ורוצה להשתקע, ושלפעמים הוא היה רוצה שהעולם יציל את עצמו, ושהוא לא יצטרך להציע אותו כל הזמן, שזה אחר כך כאילו אנחנו מגלים שכל הדברים שהוא אומר, הם ניגוד מוחלט לדמות שלו, כאילו פטפטן בגרוש, וברגע שהוא לא גיבור, אין משמעות לקיום שלו מבחינתו. ואלסטיק גרל, שכאילו לא רוצה להתיישב, ומה פתאום, והיא בשיא שלה, וכאילו מיד הופכת להיות האימא המיושבת שפורקת ארגזים ומטפלת בתינוק, וקצת שוביניסטי הסרט, נכון?
אני מרגיש שהוא כזה לתפר בין להיות שוביניסטי לבין לנסות לשחק, כי לצורך העניין במקור הלן לא אמורה להטיס את המטוס, והתחת שלה יותר קטן, ו... יש גם קטע בדיווידי בתוספות, שבו הם עושים כאילו רעיונות מזויפים של אקסס הוליווד, כאילו מעכשיו על הסרט, וכאילו השחקנית של הלן, כאילו הדמות המצוירת, אומרת שעשו לה תחת ממש גדול מדי, והיא מתכוונת לטבוע את פיקסר כתוצאה מזה. אז יש פה איזה ניסיון לדעתי ללכת בין הטיפות, ברור שהוא לא מתקדם, ואם זאת האימא בו היא לא הראייה המשעממת, היא ממש גם מוצאת בעצמה מחדש את ההתלהבות, וגם בניגוד לבעלה, היא בכפייה אבל עדיין מוצאת דרך להכניס את הילדים שלה לתוך העסק המשפחתי.
אני אומר תיאוריה דרך אגב, שזה נורא מעניין שדיסני נורא מזוהה בגיבורות נסיכות, ופיקסאר, התחושה הכללית שלי, מלא גברים בהתחלה.
מלא גברים עם אגו פגום ומשהו להוכיח.
כן, כאילו יש פה איזה משהו בכלל באולפן הזה שהוא כאילו מאוד קצת שוכח מי צעצוע של סיפור. מלא גברים כליד של גבר עם אגו.
כי הם לא מבוססים על אגדות, ועל זה שרוב הסרטים הגיבורים הם בדמות ה... גברים הבוגרים שכותבים אותם. שני דברים, אחד בנוגע לדיסני, לא חושב שיש הרבה סצנות של הורים רבים בדיסני, כי הרוב הורגים אחד מההורים לפני שזה מתחיל בכלל. אז המופע הזה שמשפחה שאשכרה מתפקדת ולא מתפקדת מול הקהל בסרט ילדים הוא נדיר בשלב הזה, המופע הזה זה מאוד פיקסרי. ורק דבר שני, הזכרת את זה ואני פתשכח את זה, הוא אומר It's mediocre בשיא הטנטרום שלו. זה לא האידיאולוגיה האמיתית של הסרט, זה רוברט שהוא מרגיש הכי נחות וחלוש, צועק על דברים שהם בינוניים.
נכון.
זה רגע שפל שבו הדמות אומרת דברים כועסים. אם אתה או אני נשפט על בסיס הדברים שאמרנו בריב לבת הזוג שלנו, אני לא חושב שנצא עם תיאוריות מאוד בריאות לגבי דברים.
היי סיגל. אז יש לנו אקספוזיציה אחת, שזה כשרי פגש את סלי, ויש לנו אקספוזיציה שתיים, שזה רוברט פאר הופך להיות מר אינקרדיבל, והולך להציל שוד, ואז פוגש סקנה עם עץ.
וחתול.
וחתול, ובעזרת העץ מציל את המצב, תוך כדי שהוא מנער את החתול, שזה כזה רגע קומי, זה דוגמה לקומיות טובה של זה. ואז בדי מופיע, שזה עוד אקספוזיציה, כי זה נותן לנו אקספוזיציה לדמות ה... הוא מופיע והוא מעיף אותו מהרכב, הוא כאילו לא אוהב מעריצים, הוא אומר, תעזבו אותי כבר, תניחו לי, אל ת... ת... למה אתם רודפים אותי? אני חותם, אני זה. מה זה העיר הזאת שיש בה כל כך הרבה פשע?
מטרוויל, שזה מין דחקה של שילוב בין מטרופוליס לגותם, לאלוהים משמור מה. העיצובים דווקא יותר שואפים אחורה כזה לרטרופיוטריזם ו... איך שבסיקסיס דמיינו שיראה העתיד, כשההשראה הנוספת לכל הבלגן הזה, זה גם סרטי ג'יימס בונד, שנורא רצו לעצב גם את הרכבים, וגם את התנועה מצלמה של האקשן בדומה.
הווילן הוא נורא ג'יימס בונד, כאילו האי של בדי.
אתה יודע אגב איך קוראים לאי הזה?
נו.
No Man is an Island.
No Man is an Island.
זה רמיזה ראשונית לדמות של, של בוב פאר, שהוא טועה. כלומר, מיסטר אינקרדיבל טועה, כשהוא חושב שהוא אמור להיות... האיש שמציל את המשפחה שלו, ולכן הוא גדול וחזק, אבל למעשה הוא לא יכול לבד, הוא צריך את המשפחה שלו, No Man is an Island.
אז כל העיצוב הזה בוולקיינו, וזה שנפתח שם, ויש את ה... זה שנפתח שם, זה בטח משהו שמאוד טוב בפודקאסט.
עברית פודקאסטים מצוין.
אז זה שנפתח שם, אתם יודעים מה אני מתכוון? אני מתכוון למפל שנפתח, ואז רואים את המסילת... רכבת אני אקרא לזה, אבל אני לא יודע מה קורה שם ב...
יש שם 20 מנחתי מטוסים שחבויים בתוך צמחייה וים.
ואז בתוך החדר ישיבות הזה, עם ההר געש, הנוזל באופן תמידי, עם החומת געש הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד ג'יימס בונדי בווילן, גם בתוכנית הטיפה מטופשת שלו.
וגם בדמות של מיראז', כי מיראז' היא למעשה... החלאה של שלוש נערות בונד שונות, כשתמיד זה היה נערות שמתפקחות מהנבל לאורך הסרט ועוברות לצד של בונד.
שזה קטע בכלל בעיצוב, אני לא יודע מי אחראי על זה, אם זה בתסריט או שזה ברד בירד, ברד בירד, מה יהיה איתי? אני לא יודע מי אחראי על זה, אבל העיצוב של הדמויות הוא כל כך מבריק, כי הכוחות האלה שלהם משמשים את, להציג לנו את הדמות בצורה יותר ברורה. זאת אומרת, Elastic Girl, היא אחר כך צריכה להיות מאוד גמישה בכל התפיסות שלה של הורות וכאלה, והיא כל הזמן מבקשת מכולם להתגמש ולהסתדר, מבקשת מבעלה להתגמש ולהסתדר בחיים האלה. והנער, הילד, הוא לא ילד,
דאש,
שזה גם שם, איזה כוח אל ציפיתם שיהיה לו אם קראתם לו דאש, שהילד הזה שכאילו הוא לא יכול, הפרעות קשב וריכוז, אז ניתן לו סופר ספיד, וכאילו איזה סצנה מופתיצות שהוא לומד להשתמש בכוח על שלו, שתוך כדי ריצה, ובעצם הוא לומד, הוא לומד להשתמש בשכל, ולא רק במהירות.
כן, ואז הוא הופך למשיח, גם זה קורה באמצע.
כן, זה מופלא.
אבל אתה באמצע המטאפורה של הסרט, אז יש לנו את ויולט, שהיא כאלה נערה מרגישה בלתי נראית, ועל כן יכולה ממש להעלים את עצמה ברגעי מבוכה או מצוקה.
כן, ויש לך את האבא החזק והיציב והאומר את המילה האחרונה, ויש לך את התינוק שהוא כאוטי ותינוק.
ברד בירד הגדיר את המטאפורה בתור The baby is pure potential, הוא יכול להיות הכל והוא יכול להיות לא כלום. ולכן גם באמת הוא לא צפוי, כי אתה חווה את זה לבשרך בימים אלו, זה משתנה עליך מדי 5 דקות, אני מניח.
זה דימוי מושלם לתינוקות, אני רק רוצה לומר, מי שרוצה, זה דימוי מושלם.
אגב, ניסיתי להבין מה האפיון המרכזי של סינדרום, אני חושב שהוא פשוט מעריץ של ריק ומורטי.
לפני שעוד היה.
מישהו שכאילו, אתה יודע, שראה יצירה, הבין את המסר הלא נכון, ורץ איתו קדימה ממש רחוק מדי.
אבל הדרך הקלה לסיים את הסרט הזה, זה עם מיסטר אינקרדיבל, עם מר סופר על. היה אומר לו, בוא נאחי, אתה יודע לבנות נעלי סילון, בוא תבנה לי דברים. כאילו, איזה ילד גאון, שהוא לא רק קרצייה, זאת אומרת, בהתחלה הוא מציג אותו כקרצייה, הוא מופיע לו באוטו וכאלה, והוא מעיף אותו, סבבה. אבל אחר כך הילד אף עם נעלי סילון, בן כמה הוא שם? כאילו, הוא ילד קטן שהמציא לעצמו נעלי סילון, זה משהו ששווה להשתמש בו.
או לחילופין, סכנה מאוד גדולה שצריך לבדוק מקרוב.
גם אופציה, אבל בגדול הוא ילד שמעריץ. יש שאלה לתהליך של סינדרום עובר, כי כאילו יש משהו מאוד לא ברור, מלהפוך למעריץ הכי גדול של כאילו גיבור על שמייצג איזה טוב ולעזור לנזקקים וכאלה, ללהפוך להיות נבל ולהבין שכוח זה הדרך היחידה שבה אתה תקבל תשומת לב או יחס, או כאילו הדרך היחידה שבה התייחסו אליך בצורה רצינית. כאילו בגדול יש לך הרבה כוח, אם אתה ילד שיכול להמציא נעלי סילון, אתה לא כזה חלשלוש.
הוא ראה מטרה מסוימת ורצה לקבל אותה, ומהרגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, הוא מאבד את זה. קצת האפיון של אינסל באינטרנט, כאילו מישהו שפעם אחת אמרו לו לא, ובמקום לחפש כיוון אחר או משהו אחר שישמח אותו, הוא ננעל המטרה ואומר, לא, אני אוכיח לכם, אני אראה לכם בכל מחיר.
כן, זה איזה ירידה על ג'ן זי, טרום ג'ן זי.
יש מצב, פלוס, סינדרום הוא רוצח סדרתי. אף אחד לא רצח יותר דמויות בפיקסאר, ככל שאני זוכר.
לא, בכלל, דרך אגב, האקספוזיציה הבאה שלנו, אחרי שיש 3 מקרי שוד ברצף...
אני בטל את זה שאתה מנסה ללכת טכנולוגית, בבקשה, תמשיך.
זה לפני המקרה שוד השני, הוא מציל מישהו מהתאבדות. זה סרט ילדים, לא? כאילו, זה אמור להיות לכל המשפחה. איך זה הם זורמים עם גבר שפשוט בא להתאבד? וגם אומר אחר כך, שהוא כועס עליו, הוא אומר לו, אתה הפרעת לי במוות שלי.
זה המקום שבו ברד בירד ופיקסאר נפגשים ורואים עין בעין. כי ענק הברזל של וורנר ברדרס שברד בירד עשה כבר הראה אמירות אנטי-מלחמתיות, מאוד רדיקליות, כולל אנשים שיהיו מוכנים לרצוח בכל מחיר, גם אם כביכול הם אמורים להגן. וכאן זה איכשהו מתפתח למקומות הרבה יותר אפלים, כי אם בנמו הדם היחידי שראינו לרגע היה כשדורי חטפה מכה ואז ברוס מריח את זה, פה יש לנו טייסים מתפוצצים, רשימה של 10 גיבורי על שחוסלו בדרכים הצביעות, גיבור שמתגונן על ידי עצמות של גופה אחרת, כמו שאמרת, התאבדות.
יש פה משהו מאוד אפל באופן כללי בעולם, זה נורא למבוגרים, המערכת יחסים שלהם, הזוגיות שלהם, יש את הרגע אפילו בחתונה, הנה אני מחזיר אותך לקו ללוז התמטי, היא אומרת, אתה מבין שאתה צריך להיות יותר מרק גיבור על, שזה כאילו זה גם אחד האירועים המחוללים בזוגיות שלהם ובמשמעות של מה שהיא מחפשת ממנו, מה שהוא מחפש ממנו. כאילו, יש שם המון תוכן למבוגרים, על מערכות יחסים, ועל הורות, ועל ילדות, ועל כאילו, מעניין מה, מה ילד קולט מכל זה, ומה, כי הבדיחות נורא מצחיקות, כאילו, הבדיחה, עם, נגיד יש את הבדיחה שנורא תצחיק אותנו עם הילד ש, שמסתכל ורואה אותו, מחריב את המכונית ומאירים אותה, ומתפוצץ לו הבלון, המסטיק בלון בפה, ואז אחר כך הוא בא, והוא שואל לו, מה אתה רוצה? והוא אומר, אני מחכה למשהו יוצא דופן. כי יש בו הרבה בדיחות נורא טובות ופשוטות. מצד שני, יש בו מערכת יחסים של מבוגרים, שצועקים אחד על השני ורבים באמת. אולי הדרך שלהם להגן על זה, זה שכל הזמן יש פה אהבה. כאילו מה שברור, זה שיש פה הכלי הכי חזק, זה אהבה בעצם.
זה מאוד בלט לי, באמת כש... זה קורה הרבה אחר כך, אבל כשהלן מחלצת, כשהלן באה לחלצת מיסטר אינקרדיבול, והוא כבר מחולץ על ידי מיראז', והיא מסרבת עקרונית, שיקחו לה את הרגע, והיא מרביצה למיראז' ואומרת לו, אני הצלתי אותך, ואז שהם יוצאים החוץ מהמקלט, הם רבים כל הדרך החוץ, אתה אומר, כן, זה האהבה של זוג שנמצא הרבה שנים ביחד, וויכוחים הם חלק מהרוטינה, זאת אומרת, זה דווקא שהם מתווכחים כרגיל במצב החירום, אומר, אוקיי, הם עדיין לגמרי אחד עבור השנייה.
אבל זה גם המשך ישיר הרי לפגישה עם אחד הנבלים הראשונים שאנחנו פוגשים בסרט, שהיא נותנת אגרוף ומאלפת אותו ואומרת שהיא הצילה, שהיא ניצחה בסיטואציה ואומר לה, לא נכון, אני סחתי את הדעת.
גם אם כבר נגעת בחתונה שלהם, נגיד שלצופה מבוגר שרואה את הסרט, אז כשהוא מגיע באיחור לחתונה כי הוא עדיף להרביץ למישהו מכות, ולא להגיע שעה לפני להכנות, והוא אומר לה, כמובן שאני מבין שאני צריך להיות יותר טוב עכשיו, צופה מבוגר אומר לעצמו, או שהוא משקר לה, או שהוא משקר לעצמו. זאת תהיה בעיה. בוא תצופה צעיר, אומר, וואו, עכשיו תהיה להם משפחה, בוא נראה מה יקרה. כי לצופה מבוגר כבר מבין שמערכת היחסים הזאת הולכת להיות הכלכלה.
אבל היא שהיא כזו חכמה וזה, איך היא אוכלת? זו השאלה המעניינת. הדמות שלה, יש משהו עם זה שהיא משלימה עם החיים הסודיים, שהוא גם לא ברור כל כך. כאילו, העובדה שהיא יכולה להמיר את החיים שלה, להיות בעצם עקרת בית. היא הייתה טייסת, היא הייתה גיבורת על, והיא נהיית עקרת בית שמטפלת בתינוק, והיא כאילו, היא מוכנה לוותר על הכל, שוב, זה הרגעים שקצת, אתה כאילו אומר, מה, כמה זה, קצת שוביניסטי כל הדבר הזה, לא, זה קצת בעייתי.
אבל אני חושב שגם הסרט לא חושב שזה רעיון טוב שהיא תהיה כל חייה בתוך הבית, ולא תחיה את הדברים שהיא רוצה, אבל שוב, זה לא, הדיון שרוברט צורח על הלן כשהוא כועס, זה דיון של הכל או כלום. בעוד שבסוף הסרט מראה לנו שהפשרה המגניבה שהם מגיעים אליה זה שהם יוכלו להיות ביחד אם הם יחלקו ביניהם אחריות וגם יעשו כיף מדי פעם ויגנו לעולם. אבל הלן לא מציפה שום צורך שלה בהתחלה מולו כי היא חושבת ששניהם מבינים שהמטרה כרגע היא להיות פרופיל נמוך ולשמור על הילדים שלהם. ומבחינתה לשמור על הילדים שלה, אפרופו סיפור הרנטגן שלך, שזה האינסטינקט הכי קדום שאתה בלי שעות שינה, אני חושב שזה גם מה שעובד אצל הלן. היא חיה עם הילדים האלה הרבה יותר שעות. היא לא הייתה בחוץ ועבדה, יש לה הרבה יותר היגיון על מה אני שומר את זה מול העיניים שלה. בו, בגלל שהוא כל היום בחוץ, והוא חי את חיי השכיר השבוז, הוא גם מרשה לעצמו לפנטז פנטזיות אנוכיות של הוא ופרוזון מצילים את העולם כמו בימים הטובים. אבל זה נראה לי לא דווקא מציג את הלן כדמות שטחית או באור שוביניסטי, כמו שזה מציג את הלן בתור מי שמבינה הרבה יותר למה הם צריכים להיות למטה, מתחת לרדאר, גם במחיר של לוותר, אולי יותר מדי, על הצרכים האישיים שלה.
וגם במצב בעצם שהמשפחה שלה, שיש משהו שכאילו, במובן מסוים, האישה הזאת שיודעת להכיל את כולם, קצת לא קולטת איפה כולם נמצאים. זאת אומרת, יש לה ילדה, שכל מה שהיא רוצה זה להיות נורמלית, ומרגישה שהיא צריכה להיעלם. ויש לה ילד שכאילו לא מסוגל לשבת, וקשה לו עם ההתמודדות, עם השינויים שהגוף שלו עובר, או היכולות שיש לו, והיא גם, היא רק אומרת לו לעצור את זה בפנים, ויש לה בן זוג, או בעל, שנראה כמו צל של אדם, שכל מה שמשמח אותו זה כששורפים בניין. כאילו זה באמת הרגע הכי שמח של מיסטר אינקרדיבל, זה הרגע שבו הם מגלים שיש בניין שעולה באש, והוא צוען משמחה שהם הולכים כאילו לבניין שעולה באש, שהם יכולים לעשות משהו.
כן, אבל אתה מבין, הוא בהתחלה של הסרט, הוא לא תופס הורות כמשימה שהוא אמור לקחת בחלק, הוא לא עושה שום מאמץ להתקרב לילדים שלו, והרגע היחידי שבו הוא מראה ממש התלהבות קנה מאחד מהם, זה כשהלן מספרת לו שדש זומן לחדר המנהלת, ואז הוא מתלהב שהוא רץ מהר. אגב, יש רגע מקביל נורא יפה בהרי פוטר וחדר הסודות, כשהם גונבים את המכונית המעופפת של ההורים, ואז האבא חוזר כשהאימא אומרת לו בחומרה שזה מה שהם עשו, הוא אומר, וואו, איך היא עבדה? כאילו, זה איזשהו ניואנס שמציג בהוליווד המון פעמים הורים בתור, את האבות בתור אהבלים מגודלים, שכמובן במבט מזורז עליי ועליך, זה שטחי ולא נכון ולא מדויק בכלל לשום דבר, הרי, לא יודע איפה הם הביאו את הרעיון הזה שגברים בגיל הזה נעים כאלה. הכל עובד לי, סך הכל.
לא, כן, בסדר, הבחירה של... הבחירה של להציג את האבא כמתלהב מהמהירות שהילד עושה, אבל זה, שוב, זה לא שטחי, זה כאילו הקונפליקט המרכזי של הדמות, וזה, זה גם למה שהסרט הזה כתוב טוב מאוד, כי זה, כל הקונפליקטים שלהם, כל המהלכים שלהם, כל הזמן מתעסקים עם הקונפליקטים המרכזיים של הדמות, של המשפחה, לעומת הייחודיות, לעומת החיים הנורמטיביים, כאילו, עד שעשו להם טרנספר, הם היו מיוחדים, ציינתי בפניך שהדרך שהם מתרגמים את זה שעושים רילוקיישן להירו זה טרנספר הגיבורים הגדול.
כן, המתרגם בדיסני פלוס הלך על טרנספר הגיבורים הגדול, מה שגרם לך להרגיש שכאילו הוא בתוך המאבק ויש לו עמדה בתוכו, תפס עמדה היסטוריונית מסוימת בתוך
כן,
העניין.
כן, דרך להתייחס לתקופה הזאת עכשיו, לזה, ואז יש לנו אקספוזיציה לאחרי, שנים אחרי, שהם כבר לא גיבורים, והם צריכים, הם מחכים, כאילו, והוא רק רוצה לשחזר את ימי הגבורה שלו עם החבר שלו, עם פרוזו, שנשוי לאישה שקוראים לה הני. שמת לב?
לא שמתי לב שזה השם הרשמי שלה.
השם הרשמי שלה, say hi to honey, אומרת לו, הלן אומרת לו, כשהם יוצאים מהדלת, she's a honey trap.
אגב, אין לי מספיק מסתמו אלה ג'קסון בסרט הזה בכלל.
בכלל לא. זה מרגיש שיכלו להוציא ממנו יותר, כדמות באופן כללי, אבל יש משהו בכלל בחבר השחור הכי טוב. אולי... שגם אומר לחבר שלו, אולי עדיף שפעם אחת נעשה מה שאנשים שלנו באמת חושבות שאנחנו עושים, ולא... שים לב שהוא באמת לא מת, בניגוד לבדרך כלל חבר שחור לאיש לבן.
כן, גם אומרים לנו שממש בהתחלה רצו לגייס, כאילו, סינדרום רצה את פרוזון, כי הם לא זיהו את מיסטר אינקרדיבול, כי הוא השמין איזה 80 קילו.
מלא בדיחות שמנים יש שם.
כן, תשמע, מדהים שמיסטר אינקרדיבול העלה את המשקל הזה ב-15 שנה, שאני מרגיש שבחצי שנה של מלחמה אני העליתי את אותה כמות. זה לא, 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 זה לא צריך 15 שנה בשביל זה.
זה מה שמראה לך מה עושה, מה עושים מצבי ייאוש ותסכול לזה, כן. לא, אני חושב שהמעבר של מיסטר אינקרדיבל, העלייה במשקל, וזה, זה נורא יפה, כאילו, אני חייב להודות שבתור אדם שיש לו בעיות עם בדיחות שמנים, אני מאוד מחבב את את הדבר הזה, כי יש בזה משהו נורא, נורא אנושי, על זה שהוא...
תאמין, כן.
כן, על זה שהוא פשוט מתוסכל כל כך מחרי, אז הוא אוכל, אז הוא חוזר, וגם אפילו כשהוא מצליח לעשות משהו אחד טוב, אז הוא חוזר, דוחף עוגה לתוך הפה שלו. דוחף עוגה, אשתו מסתובבת כמו בלשית, בלילה, מדליקה מנורה, וישר יודעת את הסוד שהוא הסתיר מה. שבע אקספוזיציות, ואז הסרט מתחיל מה? בעצם כשהיא רואה אותם ומזמינה אותו... כשמפטרים אותו?
אני חושב שהפיתורים מגיעים כתוצאה, אבל גם מה...
הפיתורים מגיעים כתוצאה מזה שהוא רואה אדם במצוקה, והוא, בשעות, לא, כן. והוא לא יכול לעזור לו, ואז הוא, הוא לוקח את הדמות האהובה עלינו מהנציחה הקסומה, וזורק אותה דרך שבע קירות.
כן, צריך לומר שוולס שון שדיבב בתלזור של סיפור את רקס, ובנציחה הקסומה את ויזיני, שזה דמות מדהימה, מגלם בו שוב את הדמות של הננס המרגיז שמוציא עצבים על כולם.
שדרך אגב, הסצנות עם הבוס הן סצנות שמבוימות כל כך טוב, שהוא מדבר על השעון שחברה טובה היא כמו שעון...
שוויצרי.
שוויצרי גדול, ואז רואים את... הוא מדבר על המסמרים ועל הברגים, ורואים את הידיים שלו שנראים כמו ברגים קטנים, והוא קטן כזה, ובכלל יש שוט שלם של החליפה שלו והניבה תוך כדי שמדבר. זה פשוט סצנה... כל כך יפה, שוב, יש פה כמה סצנות שהם כאילו מאסטרפיס של בימוי כזה, של בחירת שוטים ודמויות, ואיך אתה מראה את הדמויות שזה כאילו נורא נורא, זה עשוי למופת.
יש את הרגע שהוא צורח עליו שהלקוחות שלו חדרו אל תוך חריצי הבירוקרטיה שלנו. זה שורה בסרט ילדים. אתה יודע, אני גם זוכר שבתור ילד בכיתה נראה לי חטא או טט, לא הבנתי את השורה הזאת, אבל ההיסטריה של הדמות הצחיקה אותי בכל מקרה.
זה מדהים. יש, דרך אגב, אחר כך יש את העניין עם הקשבת לרדיו של המשטרה, הוויכוח שמתחיל, הוויכוח שאנחנו כל כך אוהבים מתחיל שהיא שואלת אותו, היא רואה את, את האפר על, על החולצה שלו, ואז היא אומרת לו, אתה שוב הקשבת לרדיו של הפוליס סקאנר? זה כמו כזה נרקומנים, אתה שוב עשית את זה, זה כאילו, זה באמת ויכוח שהוא כל כך בתוך העולם המציאותי, שאתה רואה בעצם ויכוח אמיתי של זוג נשוי, אולי רק הסוף שלו הוא לא מציאותי, שמיד כאילו סולחים ורוהבים.
החשד המיידי של הלן כשבוב נעלם, זה שאולי הוא גם בוגד בה. הרעיון הזה המון פעמים בסרטים שאנשים באיזשהו משבר גיל מסוים, והם לא בוגדים בבני הזוג שלהם עם בני או בנות זוג, אלא עם אורח חיים שהוא מאוד מאוד אחר, ולמעשה חוטאים בחוסר כנות משווע, זה עובר נורא יפה בסרט הזה, כי המונטאז' שבו הוא מתחיל למצוא את החיוניות שלו מחדש, ולהפוך לאיש משפחה אוהב, ועושה כושר, ומרגיש שהכל הולך לקרות, והוא יהיה שוב גיבור.
כן, זה כאילו מונטאז' שבא להראות את הגבר הבוגדני, שהוא נכנס לכושר, והוא נראה יותר טוב, והוא לובש בגדים יותר יפים, ויש לו מכונית יפה, מכונית ספורט כזאת, שיש בה שני מושבים בעצם, מאוד משבר גיל 40, ואז, אבל שוב, גם היא אומרת לו שהיא אוהבת אותו, ונראה לי שהוא כן, הוא חוזר, הוא מיד כאילו נורא אוהב אותה.
כן, 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 אני חושב שהמון פעמים, אנחנו בסרטים האלה, ה-go-to זה בגידה זה הדבר המכוער ביותר שאתה יכול לעשות בתור בן זוג, ובסרט הזה העניין זה של לא, 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 בגידה זה קצה, אבל חוסר כנות הוא לבנה מאוד מרכזית שחוזרת שוב ושוב במצבים האלה, והמונטאז' שבו, אתה יודע, הוא עושה הכל עם מיראז' חוץ מלהיות איתה, מראה שזה מן הסתם היא לא העניין, אבל אורח החיים, העבר הצעיר והנוצץ הזה שהיא מייצגת, הוא מוכן לשקר לאשתו 1,000 פעם בשביל לחיות את זה עוד פעם.
למרות שהסליחה על החוסר כנות היא מאוד, כאילו היא סולחת לו מאוד מהר על כל התקופה הזאת שהוא שיקר ורימה.
הילדים שלהם הולכים למות ברגע הזה, זה זמן טוב לסלוח בזריזות.
כן, זה גם משהו נכון על חיי ניסויים במובן מסוים, שאתה תהיה מוכן לסלוח להרבה אחרי שהקמת משפחה וכאלה, אתה תהיה מוכן לסלוח על הרבה דברים לפני שאתה תשקול לפרק את זה בצורה כזו קלה, זה באמת דבר שיש בו מן המציאות.
הוא מאוד 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 עשיר, נגיד אם טוי סטורי הוא שעה ורבע שדי טסה, אז אנחנו 9 שנים אחר כך, הסרט הזה הוא ארוחה מלאה, יש פה 3 מערכות עמוסות, גם שכבר חשבת שכשהם מצילים את העיר בחלק האחרון, you're off the hook, יש לך עוד עימות אחרון מחריד ואז קורה המצחוק.
אני חושב שהמגרעה היחידה שלו, בעיניי זה התוכנית של סינדרום, שהיא קצת מטופשת.
בגלל שהוא לא חושב על האפשרות שהרובוט יהיה חזק מדי?
א', בגלל שאם הוא דמות כזו גאונה, יש משהו מאוד מטופש בלהכין רובוט שמצליח להתגבר על כל גיבורי העל, שיטוס לשם כדי שאתה יכול להיות גיבור על גם בלי לשלוח כאילו חללית עם רובוט, זאת אומרת עם כל הכוחות שבנית וכל המערכות שבנית, אפילו ואתה רוצה תחסל את כל גיבורי העל באי שלך מצוין, כדי שהם לא יוכלו לעזור, ואז תבוא ותעזור לאנשים בפשעים, כאילו שאתה בטוח יכול לשתת, למה אתה צריך לבנות את הרובוט הכי מתוחכם שיש בעולם, זאת אומרת, למה אתה צריך את כל זה, כדי לצאת גיבור, כדי שאחר כך תוכל למכור את הדברים, זו תוכנית נורא מוזרה.
אני חושב שההבדלה היא שסינדרום מאוד מבין בגינונים ותקסים של גבורה, ושל יוצא מן הכלל, אבל הוא לא מבין שום דבר לגבי הכלל. הוא רואה בהם אספסוף מטומטם שמריע לאנשים. הוא היה ילד כזה, ואז הוא נשאר שם ולא עומד התקדם, רק השתכלל במחשבה ובהמצאה. אז כשהוא חושב על תוכנית גאונית, הוא לא מבין באמת איך בני אדם פועלים, ואם הוא צריך להציל אנשים מאסון לא צפוי, יש לו את הגאדג'טים ואת ההמצאות, אין לו שום הבנה של תקשורת כדי לבסס את זה. אתה יודע, הוא צריך לביים, ראית את The Rehearsal של נייתן פילדר?
כן.
שהרעיון שם בהתחלה הוא שהוא לוקח אנשים והוא יבנה להם מאפס את התרחיש שהם פוחדים ממנו, כדי שהם יוכלו לתרגל את זה לפני. זה מה שסינדרום עושה, הוא עושה עצמו 1,000 חזרות גנרליות, ואז למעשה הוא רוצה to stage אירוע שבו הוא בוודאות יוכל להיות הגיבור, כי ב1,000 תרחישים אחרים הוא יוצא הנבל, וגם בתרחיש האחד שהוא מנסה ליצור, הוא יוצא הנבל. אין בו אהבה. אם אמרת שמה שמחזיק את המשפחה הזו ביחד, זה שגם ברגעים הכי מצריכים, הם מאוד אוהבים אחד את השני בעומק של היחסים שלהם, זה משהו שסינדרום וזה לנפוץ להרבה נבלים, פשוט לא מבין, ולכן הוא גם לא יוכל בהכרח להציל מישהו ספונטנית לדעתי, כי יחסי אנוש האיומים שלו, הוא דמות מתרגיע, יחסי אנוש שלא יחזיקו יותר מחמש שניות.
זה כאילו הדבר הכי סרט ילדים שיש להם, האהבה תציל את הכל, והעובדה של הנבל אין אהבה לכן הוא, זאת אומרת הוא מסוגל להקריב את מיראז' בשנייה, הוא בכלל לא שוקל את זה, והיא שבורת לב מזה שהוא מוכן לתת לה למות, בשנייה בלי אפילו לחשוש לרגע, ואתה רואה שאין בו שום יחס לחיי אדם. אבל שוב, הבן אדם הזה המציא מטוס שיכול לרדת מתחת למים ולטוס אחר כך. הוא המציא כאילו את כל האי המשוגע הזה, את כל הטכנולוגיות המשוגעות. הוא המציא אייפד בשנות ה-60 מסתבר. הוא המציא את כל הדברים האלה מ-Mission Impossible. הוא המציא טכנולוגיה זירו גרביטי כזאת, הנשק המשוגע שלו, הוא המציא את הדבר הזה, הסיכה שמתפוצצת, כאילו היא פצצת מימן. מה הוא צריך? כי זה התוכנית הכי טובה שהבן אדם הזה, יש לו מחשב, יש לו את התותחים שיורים, איזה סצנה משוגעת זאת, התותחים שיורים על מיסטר אינקרדיבל.
זפת שמתנפחת לכדורים ענקיים, כן.
איזה סצנת אימה מופלאה ויפהפייה ומשוגעת, שהשאלה היחידה היא איך מנקים את החדר אחרי שכל התותחים האלה יורים.
אז אמרתי לך שנייה לי שיש לו כפתור שמפנשר את הזפת מחדש, אבל רגע, אתה עוזר לי לבסס טענה. אני חושב שזה בדיוק העניין. מצדדי התיאוריה העין רנדית אומרים, אנשים שטובים במשהו צריכים להיות מדהימים, והשאר שיהיו למטה. אבל הנה, סינדרום, יש בו המון המון גדולה. הוא ממציא, הוא אדיסון, הוא יכול להיות הכל, אבל בגלל הפיקסציה הפסיכוטית שלו על גיבורי על, הוא, אתה יודע, הוא חושב שזה אולי, הוא אפילו מגיע שם, אבל זה כאילו פחות כבוד להיות, אתה יודע, האלפרד של מישהו, אבל אתה גם לא חייב להיות אלפרד, אתה יכול להיות סופרסטאר, תהיה הממציא הגאון שכולם אוהבים, תהיה סלב, כל החערה הזה, אין בעיה, הוא פשוט, לא יודע, כשראינו אותו עכשיו ביחד והוא הסתיים, לא הרגשתי שאם אין לי איזה משהו אחד שאני מדהים בו, אז נידונתי להיות אפור ובינוני וגרוע כל חיי. הרגשתי שמראים לי שלי כשתהיה לי משפחה או שיהיו לי ילדים, אני עלול להתפתות מאוד בקלות להרגיש קורבן, ולהיסגר בקונחייה שלי ולהיות מרוכז בעצמי ולא לשים לב לאשתי ולוולד החדש, ושאני אצטרך למצוא כוחות חדשים בתוכי שגוברים על האנוכיות או הנרקסיזם הזה, כוחות על אנושיים, כדי להיות איש משפחה טוב. אם אני אעשה את זה, גם יהיה לי טוב.
באמת, אתה יודע מה, אני מוכן לקבל את הטיעון שלך, שבעצם הדמות של סינדרום היא הדמות שמתנגדת לתיאוריה הזאת של של סופרמן.
נייצ'ר אובר נרשר וכל
כן,
זה.
כן, של בוא נדבר על ניצ'ה. בסדר, האוברמן, האוברמנש. אז סינדרום הוא בעצם, כן, הוא אובר, הוא גאון על. מדהים שיש לו יכולות שהן משוגעות, ועל אף שהתיאוריה שהוא כאילו מייצג היא שהוא ייתן לכולם כוחות בהמשך, הוא שומר את הדברים הכי טובים לו, הוא, המטרה שלו להיות הכי טוב, הוא הורג את כל הגיבורי על כדי שהוא יהיה היחידי שיוכל להציל, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא דווקא הבן אדם הזה שנתקע בתיאוריה של צריך להיות סופר כדי להיות בעל משמעות ושמה הטעות. מעניין, לא חשבתי על זה. אני רק חשבתי על כמה זה תוכנית לא מתוחכמת. מה עוד יש לנו לדבר עליו? יש לנו לדבר על הסצנה שבו הילד נהיה ישו ומגלה כוחות על בעצמו.
ורץ על המים.
שזו סצנה מבריקה, כי בעצם הוא תוך כדי ריצה, זה מתחיל מזה שהוא רץ נורא נורא מהר ונתקל ביתושים, נכון? ובכל מיני ברחשים וכאלה.
כן.
וזה בעצם בא להראות לנו, יש לו כוח על, אבל הוא לא יודע להשתמש בו. ועכשיו הוא לאט לאט לומד להשתמש בכוח על שלו, והכוח על שלו הוא לא רק המהירות שלו, זאת אומרת, זה לא רק היכול שלו לרוץ על המים, זה גם ההבנה שלו לאט לאט איך לנצל את המהירות שלו ואת השכל שלו כדי להתגבר על על האויבים שלו ועל המסביב, זאת אומרת, זה יותר מתוחכם מזה, זה סצנה כאילו נורא פשטנית, שהוא פשוט רץ נורא מהר ובורח וזה, אבל שוב, יש בה איזה למידה של, יש בה מהלך של דמות ללמוד את היכולות שלה, וגם ללמוד את המגרעות שלה ואת היתרונות שלה, שהם לא רק הכוח על.
לגמרי, האופן שבו הוא יודע, הוא בהתחלה מנסה לדפוק 20 אגרופים זעירים לטייס וחושב שזה יספיק, אבל הוא מקבל מהטייס אגרוף אחד וזה מעיף אותו, אבל הפעם הבאה הוא כבר הוא מתחמק מהר יותר, ואתה רואה שבאמת הוא לומד להפעיל את המוח תוך כדי שהוא מפעיל את הכוח, וזה בעיקר מקסים כשהוא קולט שהוא רץ על המים, ואז הוא פשוט פולט את הצחוק ילדי נורא חמוד כזה של "Oh my God, אני מלך." גם רגעים שבהם, אתה יודע, חלק מהלמידה זה באמת גם אסטרטגיה. והם הראשון שהוא מצליח להימלט ממוות, הוא צורח, "I'm alive! I'm alive!" וכל הרעים קולטים אותו, זה... הוא לא עושה את זה שוב אחר כך, הוא לומד. זה נכון, זה באמת חכם ומקסים.
כן, וגם, טוב, גם המסע של, ויילט, שהיא לומדת כאילו, שהיא מפחדת מהכוח שלה, והיא מרגישה שהיא לא מסוגלת, ואמא שלה אומרת לה, זה, והיא מתנצלת. כאילו, היא נורא אנושית, והיא נורא כזה, היא נורא מעוררת אמפתיה, המקום הזה שהיא מרגישה רגשות אשם, שהיא לא מספיק, היא כאילו הילדה האחראית, והיא תמיד האחראית, אבל היא לא מרגישה בנוח, פשוט לתת, להשתמש בכוחות שלה, למרות ששוב, ואז, דווקא שם יש רגע שהוא חלש, שהם פתאום כולם נהיים משפחה של גיבורים, חזקים עומדים בפוזיציית כאילו האבנג'רס, עם כולם בפוזיציית, אני גיבור על נורא יפה, וזה שאתה כאילו אומר, מהר מדי, מהר מדי הפכתם להיות משפחה שיודעת להילחם ביחד, דווקא בניתם את כל הדמויות, כל הדמויות עוברות תהליך נורא מעניין, בעיקר הילדים, תהליך נורא מעניין שאיך להשתמש בכוחות שלהם, ואז פתאום אנחנו תוך שנייה יודעים לפעול ביחד כמשפחה, הילד מסתובב נורא מהר ועושה סופת חול, והילדה עושה את המגנים וההורים כאילו נלחמים, כאילו אתה אומר, חבל, כאילו יכולתם לתת לנו את זה, יכולתם גם ליצור פה תהליך משפחתי מעניין, דרך, יכול להיות שפשוט זה סרט של שעתיים, באמא שלי הם יכלו, אולי אם היו צריכים לקצר קצת באקספוזיציות.
אני דווקא ראיתי בזה משהו טיפה שונה. כלומר, אתה עד השלב הזה בסרט רואה את, את הכוחות פועלים אינדיבידואלית, כל פעם מישהו מפעיל כוח על מישהו, לפעמים בקרבות, לפעמים בזירה הביתית, ואתה, מהרגע שמגיעים לאי, אז זה מתחיל מויולט ודאש, שברגע שהם משתפים פעולה, שזה באמת מאוד דיסני, אז פתאום יש איזשהו מעגל כוח מסתובב שרץ נורא מהר, ואתה רואה את זה גם בסירת מנוע, שהאימא והתלבושת האלסטית שעדנה סיפקה לה, מתפקדת כסירה, אבל דש מתפקד בתור המנוע, וברגע שיש כל המשפחה ביחד, הסרט אומר, אוקיי, ראינו את זה פועל בכוח יחיד, ואז בשניים ואז בשלושות, בוא נעשה אקסמן לדקה וחצי כמו שצריך. הנה מה קורה שכל הכוחות האלה משתלבים ביחד. זה המקום שבו דווקא האקשן מתפרץ החוצה.
כן, נכון, נכון, אבל כאילו היה בזה עד עכשיו כזה תהליך למידה יפה. זאת אומרת, האמא עם הילד שכאילו מנחה אותו זה, והם מותשים, הם מגיעים לאיבי, כי אומרת לו כל הכבוד, ואתה רואה ששניהם השתמשו בכוחות, יש משהו נורא נורא אנושי בדרך, זאת אומרת, גם רוברט, בפעם הראשונה שהוא באי, לא דיברנו על זה בכלל, שהוא כאילו מתנשף וקשה לו, והוא רץ, והוא קושי נושם עד שהוא מוצא סוף סוף את הרובוט הזה, הוא כאילו גמור, הוא שחות, נתפס לו הגב תוך כדי קרב, כי יש משהו נורא אנושי כל הזמן,
הרגע שבו הרובוט בטעות משחרר לו את הגב הנפוץ,
רגע מופלא.
קטן ומופלא.
כן, כן, רגע מושלם. אז כאילו הסרט בנוי נורא נורא יפה בדרך שבה הדמויות מתפתחות עם הכוחות על, שזה שוב, דרך נורא לא בנאלית, כאילו דבר על גיבורי על, היי מרוול. כאילו, זה דרך נורא לא בנאלית לדבר על כוחות על והשימוש בהם, ואז פתאום תוך שנייה אומר, טוב, יאללה, זה סרט ילדים, בואו נעשה קצת שמח, כולם יעשו פוזה של אקסמן ונעשה צחוקים.
וזה גם פחות עובד לך, כי ברגע הזה, היה להם אג'נדה מאחורי הקלעים שמנסים מאוד, בסיקוונסים של האקשן, להביא לדמויות איזושהי או מוטיבציה או פעולה, שירוממו את הסיקוונס מעבר לגנריות. נגיד הסיקוונס שבו אלסטיק גרל, מנסה לחלץ את בוב, ואז היא פשוט צריכה להימתח עם הגוף, להתקע בין ארבע דלתות, לחסל 20 שומרים. זה אקשן שהוא מאוד ייחודי, כי הסיטואציה היא לא גנרית, יש פה איזושהי עזרה מגניבה.
נכון, על זה אני מדבר.
קנה להריצה של דש. ופתאום שאתה מקבל את כולם כמשפחה אחת חזקה, אז גם הפגיעות שלהם יורדת בארבע חמישיות.
כן.
וגם זה נהיה באמת פחות ייחודי, זה לא הסיקוונס שבו ההוא נלחם בזה, או האם מצליחה באמצעות.
כן, ואז גם בסוף, כאילו, כשהם נלחמים בסינדרום, או במפלצת של, ברובוט של סינדרום, אז כאילו יש משהו שהם מתנהלים כמשפחה, דווקא שם נגיד, יש משהו קצת יותר של באמת, הניסיון להילחם ביחד, הם כאילו לא מוצלחים, כמו הרגע הזה שמול כל השומרים מסטאר וורס, שפתאום מופיעים לנו בסרט הזה גם, שמתים כמו בצרורות, זורקים עליהם אגוזי קוקוס, ובכלל מי אכפת, רוצחים פה.
על ימין ועל שמאל.
אבל יש משהו כאילו בקרב האחרון, שאתה קצת רואה באמת, זה לא מושלם, הם לא באמת יודעים עד הסוף, איך לנצל את, איך באמת להילחם ברובוט הזה, ורק כשהם מבינים שיש את השלט הזה, ואת הדרך לרמות, אז יש איזה רגע, שהם שנייה ביחד, זה גם, זה בעיקר הלן ורוברט, שמצליחים בסופו של דבר, להתגבר על, על היצור הזה.
אבל השלט מגיע דרך הילדים, יש כאילו, כן. כל אחד רם את חלקו.
אבל יש איזה משהו שהוא כאילו, זה קרב נורא לא מהוקצה.
נכון.
שאז למה עשיתם לי קרב כל כך מוקצה על האי? זה הכל.
דווקא כדי להוליך אותי שולל, לגרום לחשוב שעכשיו זה ילך להם בקלות, ואז אני כזה אוי ואבוי, זה לא הולך בקלות.
נכון, הם מאוד נכשלים נורא מהר עליי, כאילו תוך שנייה סינדרום בא ואומר, you've got busy, זה כאילו שוב בדיחה כאילו למבוגרים בלבד, שילדים כאילו, מסתכל על זה, שהוא מסתכל על Elastic Girl, ומיסטר אינקרדיבל, you've got busy, והילדים, ואז יש את הסצנה, כאילו יש בסוף עם התינוק שהוא, זה באמת סצנה מעולה עם התינוק.
כן, גם לא זכרנו שהבייביסיטר היא תדבות מדהימה בהופעותה הקצרה והמוצלחת.
נכון, ויש את הסרט הקצר שהראית לי עם הבייביסיטרית שהוא מושלם.
כן, למי שלא מכיר או רוצה לראות שוב, ג'ק ג'ק אטק זמין גם בדיסני פלוס וגם ביוטיוב, וזה 4 דקות שבהם רואים איך ליל הבייביסיטר עובר בזמן שהמשפחה נמצאת על האי, וזה מצחיק בטירוף.
חובה, חובה לצפות בזה, אחרי שצפיתם בסרט, זה פשוט, זה באמת, זה נורא נורא מצחיק. אבל באמת הרגע הזה עם התינוק, תינוק זה כזה דבר וולטייל, שבאמת כהורה צעיר אני יכול לומר, יש רגעים שאתה כאילו אומר רק שמישהו ייקח את הדבר הזה שבוכה והוא בלתי נשלט וזה, והוא, ומשתמשים ביצור השטן הזה שפשוט הוא לא יודע איך להתמודד איתו ברגע שהוא לוקח אותו מאימא שלו.
אגב, גם פה המטאפורה התקפה, זה שסינדרום בטוח שהוא יפגע בהם בצורה הכי כואבת ויקח את התינוק ויהפוך אותו לסיידקיק, כי זה כל כך קל לקחת יתום ולהפוך אותו לסיידקיק, ופשוט התינוק בא בקטע של שום סיכוי שאני בא איתך. זה, הרי אתה חווה יום יום עכשיו את, היא לא צריכה להפוך לשד אדום כדי להיות שטן עבורך ברגעים מסוימים.
בהחלט לא, בהחלט לא. היא הייתה שטן לפני כמה רגעים שהייתי צריך לרדת להביא את המפתחות כדי, כי היא בכתה כל היום לאימא שלה. והנה אבא שלה יושב ומדבר על סרט משפחת סופרל בזמן שאימא שלה צריכה להתמודד עם היצור הנורא הזה.
ואתה כעסת על היצור הזה, אתה רואה?
נורא והיום. מה עוד יש לומר? לא דיברנו מספיק על עדנה. באופן כללי עדנה זה הדבר הכי טוב בסרט, והיא צודקת בסוף כמובן שהגלימה היא מה שהורגת את סינדרום.
אז כן, אז כאמור, הרפרנס הזה עוד מגיע מ-Watchman, הרעיון של זה באמת, זה מטופש תלבושתית שתלבש דבר כזה, כי זה סיכון ביטחוני עצום עבורך, סיכון בטיחותי עצום עבורך.
כן, זה מ-Watchman? איך זה ב-Watchman?
יש מישהו שגם, בגלל הגלימה, מצליחים לרמוס אותו ולהרוג אותו.
וואלה.
כן, כן, נו קייפס, אבל אין זאת, הסרט הזה לוקח את הרעיון של נו קייפס למקומות מופלאים, המונטה שבו היא מראה לו שורת גיבורים שנהרגים בצורה בצביעה, כי הם לבשו גלימה, כולל הכניסה המופלאה לתוך, לתוך מנוע של מטוס.
בכלל, כל הרצף הזה שהיא אומרת, סופר מודלס, there's nothing super about them, וכאילו, כל הדמות של עדנה, מה שהוא פשוט, הוא באמת עושה דיבוב לדמות שהוא כל כך כיפי, שאתה כאילו אומר...
נגיד למי שלא יודע, ברל בירד הבמאי מדבב את עדנה מוד בעצמו, בהשראת מעצבות אופנה מה-70s וה-60s, לדעתי.
יש את אנה, זאתי מהשטן הובשת פרדה, זה הדמות של זאתי מהשטן הובשת פרדה, שאני לא זוכר את השם שלה.
אבל המבטא של עדנה הוא יותר ייחודי מהמבטא האמריקאי של הבחורה מה...
כן, יש בו איזה משהו גרמני קצת.
כן, ראיתי את זה שיוטיוב הזה, אני לא זוכר, היו כמה השראות לקול שלה, וגם לאופי שלה. זה דמות קוראת בעיקר כי... היא מדברת על, על להיות גיבורים בצורה שהיא באמת על גבול המינית. יש את הרגע הזה שהיא צורחת על הלן בסוף, you go, you win, וכאילו, אתה שומע את הקליימקס בדימה שלה.
אין יוקם בזה, תגנה אליו על ליטל מיטינג, זה כאילו, היא פשוט דמות כל כך מצחיקה, כל כך טובה, כל כך כיפית, והבית שלה והדרך שבה היא מדברת על זה, זה הובוסות. הוא מושלם, הוא פשוט עושה עבודה מושלמת, זה לא רק מבויה מופלא, זה גם כאילו, נותן תפקיד שלך, הוא עושה את הטרנטינו, הוא כאילו בא, נותן תפקיד אדיר, וכאילו לוקח את הדמות הכי מצחיקה והולך.
אגב, צריך לומר על עדנה שאחרי הסרט הזה, מעבר לסרט ההמשך, היא הגישה פרס באוסקר, שזה הרגע מדהים. אם הקול של ברד בירד אגב עושה את עדנה, הרי שהפרצוף שלו היווה השראה לשתי דמויות בסרט הזה, שזה מדהים, הגיבור והנבל. גם מיסטר אינקרדיבול וגם סינדרום, מבוססים כל אחד על פיצ'רים אחרים בפנים של ברד בירד. כשהאנימטורים התחילו לעבוד על הייצוב של סינדרום, הם לא אמרו לו שזה בהשראתו. בשלב מסוים זה יצא החוצה, הוא חשב שזה קורע מצחוק, ואמר להם להמשיך ככה. כשסינדרום, אתה יודע, הוא יותר הפשונט, הפסיכופת שרודה בעובדיו, בעוד שמיסטר אינקרדיבול הוא באמת איש המשפחה האבוד שיש לו שאלות ומבט עייף בעיניים ותהיות.
הוא פסיכופת שרודה בעובדיו?
לא, לא. אוקיי. לא באמת. זה, שוב, זה הלצה של עובדיו לחשבונו שהוא קיבל באהבה.
כי זה יהיה מאוד מבאס לדעת.
לא, לא, לא. דווקא, תראה, כן יש סיפורים שהוא, כמו הרבה במים אחרים, הוא יש לו טמפרס, אבל שום דבר רעיל ככל שאני יודע מהתחקיר הקצר שלי. הוא גם ידוע בכך שלמעשה הוא בעצמו היה אנימטור בעייתי כשהוא התחיל להביע ביקורת ודיסני תצבנו עליו, אז הוא דווקא לקח את כל האנימטורים, גם בפיקסר הוא מאוד עודד, כל מי שאין לכם כוח, מנהלי מחלקות, להתמודד איתו, תביאו לסרט שלי, יש לי שפה עם האנשים האלה. הוא כאילו החינוך מיוחד של האנימטורים.
יש פה משהו נורא מעניין, כי הסרט מבוים, השוטים, כאילו הבחירת שוטים שלו, וזה זה ממש מרגיש, המצלמה מרגישה קיימת, והבחירות, הזוויות צילום, הבחירות של איך הוא מציג דברים. זה סרט מבויה מדהים, זה מדהים שהוא, שהוא אנימטור, כאילו, זה, אתה מצפה שהאיש הזה, הוא יהיה קולנוען משוגע.
אז נגענו בפרק הקודם על ענק הברזל, אז אני לא אחפור הרבה, אבל כשהוא נהיה אחרי זה במאי לייב אקשן, אז היצירתיות שלו פחות גדולה שמה. גם יש לו, אתה יודע, אולפנים ותקציבים על הראש, אבל שיא הדמיון של ברד בירד, זה השלישייה הזו באמת של כאילו ענק הברזל, The Incredibles ורטטוי, שזה באמת התפרצות לא נורמלית של יצירתיות ודיביון, וזה באמת מופלא. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו רואים את הסרט הזה עכשיו, ודווקא המקומות שבהם ההומור האלים שלו מרים את ראשו, אם זה באופן האגרסיבי שבו בוב תוקף אנשים, הוא זורק עליהם כדורים מרחוק, או כל הטייסים שהופכים להיות חפץ קטן שמתרסק לתוך הר, דווקא המציאות הקיאוטית שבה אנחנו עכשיו שאנחנו מקליטים את זה, זה בא לי נורא בטוב. ההומור המופרע והאלים, סרט פיקסאר שבו דמויות אשכרה יכולות באמת ללכת לעולמם בדרכים איובות, בין אם אונסקרין או מחוצה לו, איכשהו דווקא זו תקופה טובה לראות משפחת סופר עלי ברגיש.
תמיד זה נורא מצחיק, הדיון הזה על ילדים ואלימות, ואיך אנחנו חושפים ילדים לאלימות, ובגדול, כשאתה מסתכל באמת על האנימציה לאורך השנים, זאת אומרת, היא מלאה באלימות. היא מלאה במוות, וזה קיים, אולי לא בפיקסר בתחילתו, אבל א', בלי ספק בהמשכו, כולל סרט שאמרנו שהוא לא underrated, אבל כאילו, מתחיל במוות, וכולל סרט מושלם שמתחיל במוות, הרבה מוות יש בפיקסר, מלא מוות, ודיסני משתמש באלימות די הרבה, כאילו, וסצנות אימה וכאלה, ואני מקסימוס, זאת אומרת, יש איזה משהו שהאנימציה מאפשרת איזה חופש בדבר הזה, וזה מעניין הבחירה הזאת. זה לא הרגיש לי, אם כבר מה שמרגיש לי, ההתפרקות של הבית וההתפרקות של המשמעות, היא משהו שמתחבר לי מאוד לתקופה הזאת, היא הרצון שהחיים, החיפוש אחרי, כאילו, להציל או לעזור או לעשות משהו, והחוסר יכולת, וזה שהעולם הוא מתסכל ודורש ממך, כאילו, גם זה מתחבר לי לתקופה הזאת הרבה יותר מהאלימות. האלימות היא כאילו דבר שאני מכבד אותו. משום מה, הוא תמיד היה קיים לי ולא הפריע לי.
אז שני דברים על זה. אחד, הילד הזה שעומד ומצפה כל הזמן שמשהו מדהים יקרה ושמשהו יהיה totally wicked, הוא, נראה לי שכולנו מאוד מוצאים את עצמנו בו, במבט העבוד הזה למעלה, שמשהו מדהים יקרה ויהפוך את הכל הרבה פחות מזעזע. אז לגמרי, ודבר שני, אני מאוד אוהב שבאת על הפרק הזה גם עם מחשבות על מוצאים את נמו, כי נמו החמישי של פיקסר, האינקרדיבול הזו השישי, שניהם מכילים המון אלימות בתוכם, אבל היחס שלהם לבני אדם הוא כמעט הפוך. זאת אומרת, נמו זה סוגר לנו חמישה סרטי פיקסר, שמתוכם בארבעה מוצגים בני אדם, אבל לרוב או כמפלצות או בצורה שעוד לא אמינה לנו ברמה של האנימציה. כי ניסינו רואה לשחזר בני אדם באופן שהוא ריאליסטי, ובניגוד לצעצועים או נמלים, זה לא נראה יפה. ובאינקרדיבלס הגיע איזשהו פיצוח, פתאום של רגע. אנחנו צריכים לא לעשות אותם אנשים רגילים, אנחנו צריכים לעשות אותם אנשים קריקטורים, קרטונים כאלה, שהתנועה שלהם יותר תזזיתית, והבעות שלהם יותר מוקצנות, ושהכל יהיה קצת 20% יותר מבני אדם.
מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, התנועתיות היא מאוד אנושית. סתם, אתה דיברת על התחת שעשו לה תחת גדול, אבל הרגע שהיא מסתכלת על התחת שלה במראה כזה, ומזיזה את ה... כי אתה רואה שם מאוד תנועות אנושיות, וזה הרי פעם ראשונה שעושים בני אדם שפיקסר עושים בני אדם.
שהם עושים בני אדם בתור ליד ולא דבר שיש ברקע. כן. היה לך את אנדי ואימא שלו ואת סיד, ואחר כך גם היה לך את דרלה ורופא השיניים בנמו.
נכון.
ואת מי שאתה נגולת באמצע.
נכון.
כן, אבל אתה מחייך בניבזות שאני אומר דרלה, כי זה מצחיק. אבל איזה מעבר בתפיסה של מי הוא בן אנוש ואיך מציירים אותו, בין דרלה לוויולט.
נכון, נכון, וכאילו הגיבור פה, הגיבורים הם אנושיים, זה מצחיק, כי הם גיבורי על, אבל הם בעצם הכי אנושיים שיש.
ולכן אני חושב, בניגוד לטענה הרווחת שאוהבים לומר על הסרט הזה, אבל מה הוא רוצה להגיד, או מה האמירה שלו, אני חושב ש... אני אסתכל עליך, אני רואה אותך כבר בשלושה חודשים האחרונים, מאז הלידה, ואני חושב שמה שרוצים להגיד לנו זה שבשביל להיות... אנשי משפחה טובים, אנחנו צריכים למצוא את הכוחות העל אנושיים שקיימים בתוכנו, ושאם נעשה את זה גם נתוגמל בסופו של דבר בהתאם.
כדאי שאני אלך להיות אבא.
השעה 7:30, רוץ לאשתך.
אם אני אתגרש, זה יהיה אשמת הפודקאסט.
כן, ויש לי תיעוד בוקלט של זה, אז היי, פה הכל התחיל, אם מישהו שואל, אנחנו היינו הלבנה הראשונה שנופלת בדומינו הזה. אוקיי. זה הפרק שלנו משפחת סופרל, יפתח ליבוביץ', אני לא יכול להגיד תודה מספיק על זה שבאת.
זיו, איזה כיף שזמנת אותי.
אני מוסר מפה, תמסור גם לאשתך, ליעל, תודה רבה על הזמן שפונה, כדי שנעשה את זה, לא מובן מאליו בכלל. ב-20 לאפריל, בוז'ולה שיפתח ביים עולה בצוותא, תוכנית מערכונים נורא מצחיקה של סלון אינקובטור, עוד יש כרטיסים, אז מהרו והשיגו אותם. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסקט הזה, תודה רבה למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, למלחין שלנו, אוהד לוי, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק, תודה מיוחדת גם לאור גולדמן, שעשה תחקיר נפלא לפרק הזה, אור, תודה רבה. תודה רבה גם לכל מי שתומך לנו בקופי, וביקש לומר את שמו עם כינוי מטופש, תודה רבה למשפחת גולדמן, או משפחת סופר על גולדמן, זה נשמע נורא, סליחה מראש, אבל נתבקש. תודה רבה לתליה שחם המופלאה, לחגי הנועז, לנוי הקבירה, ולדניאל רז רוטשילד דהב, הכבר לא ממש צעיר. זהו, יפתח שוב, תודה גדולה מאוד שבאת לפה.
תודה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה גם לכל מי שהזין או הזינה. הפרק הבא שלנו הוא על מכוניות. כן, הגענו לשלב הזה. בהצלחה לכולם. תודה רבה לכל מי שהזין או הזינה. אני זיו הרמלין שדר, ועד הפעם הבאה. היו שלום.